תודה רבה לפרופסור אריה דרי, וכפי שהוא עצמו אמר, אז יש פה בחינת תנא ושיער, מי שרוצה יוכל לראות את הדברים. אנחנו שמחים להזמין את הדובר הבא, פרופסור בן אי שלום, מבוגרי הישיבה, פרופסור בני הוא נשיא בית מורשה ויושב ראש המכון לימודי היהדות. צריך להסביר מילה אחת על הדבר הזה. המכון לימודי היהדות בעצם מזה 20 שנה בניהולו ובדחיפותיו של פרופסור בני, זה בעצם המרכז הגדול ביותר ללימודים לקראת גיור, ולכן נקודת המוצא והפרספקטיבה של בני, לא כל הזמן פרופסור בני, זה לא... היא מאוד מאוד חשובה לנו לקבל את התמונה של באמת מה קורה בתהליכים לקראת גיור, מה המצב ממש בשטח. את הסטטיסטיקות יודעים, אבל כשהסטטיסטיקות האלה מקבלות פנים של אנשים ושל הרבה אנשים, אז הדברים האלה מאוד מאוד משמעותיים, ואנחנו מאוד שמחים ש... באת אלינו היום כדי לתת לנו את המבט שלך. בבקשה.
שלום לכם, בוקר טוב לכולן. ראשית רוצה להודות למי שחשב להזמין אותי לכנס הזה, כי אני תמיד שמח לחזור למקום הזה, לבית המדרש הזה, אני מרגיש פה בבית. אני חייב לציין שגם כשיצאתי לדרך בסוגיית הגיור, בנושא הגיור, אחר שנתבקשתי על ידי ראש הממשלה דאז בקדנציה הראשונה, בנימין נתניהו, לייסד את המכון הזה הממלכתי לגיור, הלכתי כמובן לשוחח עם מורי ורבי הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, ומיותר לומר מה הייתה עוצמת העידוד שלו לצאת למהלך הזה. אני גם שמח שהדיון הזה, הימים האלה, הכנס הזה, מתקיים בחסות רבבה, מפני שאני חייב לציין כאן גם את משפחת קושיצקי, ש... תורמת לא מעט בנדיבות רבה לנושא הזה של הגיור ולעם ישראל בכלל ולכל עניין שבקדושה, כך שכל הנסיבות שזימנו אותי כאן איתכם היום הן באמת משמחות מאוד, ואני מודה על כך. מכיוון ששמעתם כבר כמה וכמה הרצאות ושיעורים בהיבטים שונים הלכתיים של הנושא הזה, אינני חושב שאבוא לחדש לכם בהיבטים ההלכתיים. כפי שאתם יודעים, כולכם חכמים, כולכם עונים, כולכם יודעים את התורה, אין סוגיה או נושא בהלכה שאין עליו מחלוקת, שאין עליו גישות שונות. אנחנו מכירים בסוגיית הגיור כבר מימי הלל ושמי את הגישות השונות ביחס לנוכרי הבא להתגייר. אלא שמסורת ישראל קבעה שהלכה כבית הלל, ולמרבה הצער אני חייב לומר שבשנים האחרונות הרושם המתקבל הוא שהלכה כבית שמיים, בפרקטיקה, בפועל. אני רוצה להסב את תשומת לבכם, ברשותכם, להיבט אחר, ואולי להדגיש אותו גם אם הדברים נאמרו או נרמזו בהרצאות קודמות. בוודאי שמעתי פתיחה טובה לדברים בהרצאתו של ידידי פרופסור אריה דרי, תודה, שהדגיש את ההבדל בין גיור בחוץ לארץ לבין גיור בארץ ישראל או במדינת ישראל. אבל אני רוצה לחדד את ההיבט הזה, את הנקודה הזאת, ולתת לה משקל מיוחד. השאלה בהבדל בין גיור בחוץ לארץ לבין גיור בארץ ישראל, לבין גיור בחוץ לארץ בשנים בדורות עברו, לבין הגיור בארץ ישראל בדור שלנו, הוא לא רק הבדל של שיקולים פרגמטיים, מעשיים, האם ובאיזו מידה המתגייר אכן יקיים מצוות לאחר הגיור, מהי האומדנה שלנו לגבי המשך דרכו בתוך העולם היהודי. השאלה כאן היא שאלה של מדיניות, כפי שנאמר כאן, ושאלה אפילו יותר של השקפת עולם רחבה יותר, החורגת הרבה משאלת הגיור. שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, והשאלה שציונות דתית צריכה לקבוע בעמדה, היא השאלה באיזו מידה הקמתה של מדינה יהודית ריבונית יש לה משמעות דתית, רוחנית והלכתית, באופן שמחייב שינוי גישה עקרוני בסוגיות הנוגעות לכלל, לעם כולו. האם אנחנו ממשיכים בסוגיות כאלה לדון ולבחון את העומד בפנינו על פי אותם קריטריונים ועל פי אותם שיקולים שנבחנו בעבר, כאשר פוסק ניגש דון בשאלה האם לגייר פלונית או אלמונית? אני מניח שכבר הוזכר כאן גם המלמד להועיל, לא שמעתי את ההרצאות הקדמות והגעתי רק לסוף דבריו של פרופסור אדרי, אבל אני מניח שזו דוגמה למשל לגישה מאוד מתונה ופתוחה ביחס למצבה של יהדות גרמניה באותה עת, ושיקולים מעשיים שקשורים במידה רבה ברצון לקרב, ובתקדימים הלכתיים שקשורים גם בתקנת השווים בגיור, כלומר מוטב שיחיו בהיתר ולא יחיו באיסור, בהערכת המציאות של מה שקורה בקהילה שם בפועל. גם כשמדובר בגישות מקלות כאלה, עדיין אנחנו לא נוגעים בתורף הנושא שעומד בפנינו. השאלה שנבחנה תמיד היא באיזו מידה המתגייר יקיים מצוות, גם אם הוא יקיים מקצת מצוות, באיזו מידה הוא יהיה חלק מהקהילה היהודית. מתגיירים רבים בדרך כלל, והמושג של גר צדק הוא בדרך כלל מושג של אדם שמתגייר מתוך מניע דתי, מתוך מניע אמוני. אדם שבא וגילה את האמת שבתורת ישראל, והוא מבקש לדבוק באלוקי ישראל, בעם ישראל, ולחיות על פי תורת ישראל, הרי ש... נוהג כלפיו הנועל הרגיל של הגיור כפי שאנחנו מכירים אותו. בסך הכל לא מדובר בהלכות רבות, סוגיה לא ארוכה ביבמות, עוד קצת פה ושם יש לנו בשבת במקומות אחרים, סימן אחד לא ארוך בשולחן ארוך, כמה הלכות ברמב״ם, זה לא באמת הררים התלויים בסערה, מעבר כמובן לספרות השאלות והתשובות הענפה ביותר, אבל באופן בסיסי מודיעין אותו, שואלים אותו למה אתה מחס לך את הצרה הזאת וכן הלאה וכן הלאה. ואם הוא אומר, כן, אף על פי כן, יודע אני ואני כדאי וכו', מקבלים אותו. יש שמקבלים יותר מהר, יש שמחמירים בדחיות ובהחמרות ובקשיים שמערימים. והכל למען אותה מטרה כדי לבחון את מידת רצינותו. אבל פה מדובר ביחיד שמבקש להצטרף לעם ישראל. המציאות שבפנינו היא מציאות אחרת לגמרי. אנחנו מדברים פה על היקף שלא ראינו כמותו בהיסטוריה היהודית, זולת אולי בתקופה החשמונאית, של אנשים המצטרפים או מבקשים להצטרף, או המצטרפים בפועל לקולקטיב היהודי, לעם ישראל, גם בלי גיור. אנחנו יודעים שבתקופה החשמונאית, היסטוריונים אומרים ש10% מכל תושבי אגן הים התיכון התגיירו. חלקם התגיירו תחת אונס של החשמונאים. אבל בממדים כאלה אנחנו לא עמדנו בפני תופעה של גיור עד לעת האחרונה ממש. והעת האחרונה, העלייה הגדולה שהגיעה מברית המועצות לשעבר, קשורה קשר הדוק בעובדת קיומה של מדינה יהודית ריבונית. קצת אנסה לאפיין את הפרופיל הרוחני היהודי של העם היהודי היום בתפוצות. העובדה שבאו מברית המועצות לשעבר למעלה ממיליון נפש בתוך כשני עשורים, שהם כ-20% מכלל תושביה של מדינת ישראל, תושביה היהודים של מדינת ישראל, ומהם כ-30%, למעלה מ-30% אינם יהודים על פי ההלכה, זה 350 אלף איש שאינם יהודים על פי ההלכה. 300 האלף האלה הם בנים למשפחות יהודיות, הם חברים במשפחות אורגניות, הם ילדים של אבא יהודי או נכדים או בני זוג של יהודי וכיוצא בזה. הם חלק אינטגרלי של ה-700 אלף האחרים. הם בני משפחתם. חשוב שנבין שאם אנחנו דוחים ואיננו מקבלים את ה-300 אלף האלה, אנחנו בעצם גורמים לניכור של עוד 700 אלף שהם ההורים שלהם ובני המשפחה שלהם. זה לא מסתיים בלא יהודים במרכאות ההלכתיים. לציבור ענק. הציבור הזה הוא ציבור המזהה את עצמו כיהודי, לפי כל המחקרים הסוציולוגיים שנערכו מאז תחילת העלייה משנות ה-70 ובעיקר בשנות ה-90 והשנים האחרונות, עד למחקר אחרון שיצא ממש לפני כחודשיים על ידי פרופסור, מחקר שנערך על ידי פרופסור זאב חנין, המדען הראשי של משרד הקליטה. מחקר יצא לאור בהוצאת בית מורשה בשיתוף עם רבני צוהר. והמחקר הזה מלמד שלמעלה מ-90% מהאנשים האלה שאינם יהודים רואים את עצמם, חלק מהעם היהודי מזהים את עצמם כיהודים. 80-85% מהם רוצים שילדיהם יתחתנו בחופה וקידושין. אותו מספר בערך רוצה שילדיו יערכו בר מצווה, בת מצווה. האנשים האלה, בשוב, בשיעורים דומים, באחוזים, זה תמיד פלוס מינוס כמה אחוזים, חוגגים את חגי ישראל באופן קבוע. מדליקים נרות בחנוכה, עורכים סדר פסח, רוכבים על אופניים ביום כיפור, הם חלק מהחברה הישראלית לכל דבר ועניין. 25% מכלל הלוחמים ביחידות הקרביות בצהל הם עולים חדשים, בעיקר יוצאי ברית המועצות לשעבר, ש-70% מהם אינם יהודים על פי ההלכה. כשאמרתי קודם 30% מכלל האוכלוסייה, כשיורדים בשכבות הגיל ואנחנו עוסקים בצעירים, אנחנו מדברים על כ-70% לא יהודים בקרב הדור הצעיר. יתר על כן, נוסיף ואומר, יש לנו היום כ-100,000 ילדים עד גיל 18 במדינת ישראל שנולדו בישראל צברים או עלו לארץ בגיל שנה, שנתיים, שאינם יהודים על פי ההלכה. 100,000 ילדים, זה דור שלם. הם מתחנכים כאן, הם לומדים תנ"ך ותושב"ע והיסטוריה וציונות וחוגגים ומשרתים והכל כרגיל. אין להם זהות אחרת, זולת הזהות היהודית. יש להם שמות משפחה יהודיים. בדרך כלל, מי ששמו איוונוב הוא יהודי. מי ששמו רבינוביץ' או קלמנוביץ' או ביילין, אני מדבר על שמות שאני מכיר אישית, מבין הציבור הזה אינם יהודים. בדרך כלל, השמות היהודים, זאת אומרת, האבא יהודי, האמא לא יהודיה. היה לנו בקורס נתיב, אתם ודאי כולכם יודעים מהו קורס נתיב, אני מניח, הקורס שמלמד יהדות ויהדות יהודית לקראת גיור בצהל, חיילים, רק מביא דוגמה, יש לנו רבים רבים כאלה, הוזכר כאן, הוזכרה מחדה של הרב קלישר, מחדה, זאת אומרת צאצאית של הרב קלישר, יש לנו כאלה עוד ועוד ועוד, אבל אימצתי חייל שהגיע לקורס נתיב, מפקד צוות בסיירת מטכ"ל בדרגת סרן, 7 שנים בקבע. אני לא רוצה לומר את שם המשפחה, אבל שם המשפחה הוא שם מפורסם מאוד, של משפחה מיוחסת בישראל. זה המאפיין של הציבור הזה, צריך לזכור ולהבין את זה. לפני כחודשיים ערכנו ביקור עם השר בנט בקורס נתיב, והוא פגש חיילים, ערכתי אותו בקורס נתיב, הוא פגש כמה וכמה חיילים לשיחה. מספר חייל אחד שהוא גר בבני ברק, איננו יהודי, והוא עומד להתחתן עם בחורה חרדית. לא אספר את כל התלאות שהוא עבר באותה משפחה, אבל בסופו של דבר הבחור מתחתן עם בחורה חרדית. טיפלתי בזוג שהגיע אליי, בחור תלמיד ישיבת הסדר שיצא לשליחות קצרה למחנה קיץ או סמינר ציוני מטעם הסוכנות היהודית, יצא כמדריך, פגש שם עוד מדריכה, בחורה חמודה בשם סמר מאחד הקיבוצים בצפון, והם חוזרים אליי אחרי זמן מה, הם רוצים להתחתן, דקה סמדר איננה יהודיה, נולדה בארץ, קיבוצניקית, אבל האמא הייתה מתנדבת שוויצרית שהגיעה לקיבוץ והתחתנה עם אבא של סמדר. יש לנו היום כאלה עשרות אלפים, אמרתי, יש 100,000 ילדים כאלה, הם התחתנו איתנו, עם ילדינו, איתכם. הם לא עם אחר. אז קודם כל ברמה הזאת אנחנו צריכים להבין שאנשים אחים אנחנו ולא יעזור לנו. הם לא דרוזים, הם לא צ'רקסים, הם לא בני מיעוטים בישראל. הזהות שלהם היא זהות של יהודים כחלק מהקולקטיב הלאומי שלנו. אומר יותר מזה. אם אנחנו חושבים שהבעיה של נישואי תערובת והתבוללות היא בעיה חמורה רק במדינות ברית המועצות לשעבר. טעות בידכם. הפרופיל הדמוגרפי של העם היהודי היום בכל תפוצות ישראל הוא שיעור גבוה מאוד של נישואי תערובת בכל העולם. ואם נציין רק את המחקר האחרון של פיו בארצות הברית, שקובע ש-58% מיהודי ארצות הברית מתחתנים עם לא יהודים, 58%, 58% זה כשכוללים את האורתודוקסים בתוך המחקר. אבל אם מפלחים את האוכלוסייה ומוציאים את האורתודוקסים, את הקהילה האורתודוקסית מתוך הדיון, מפני ששם אחוזי ההתבוללות הם הרבה יותר נמוכים, בזרמים האחרים ביהדות ארצות הברית מדובר ב-71% של נישואי תערובת. 71%. עכשיו, כשאנחנו מפלחים את יהדות ארצות הברית לפי זרמים, אז זה לא 50-50%. האורתודוקסים בארצות הברית הם לא יותר מ-10%. כלומר, 90% מיהדות ארצות הברית, 70% מהם מתחתנים עם לא יהודים. אתם מבינים את משמעות הדבר? באירופה המציאות לא הרבה יותר טובה, עד שמגיעים לסקנדינביה אנחנו כבר נושקים כמעט ל-100% של נישואי תערובת. בשוודיה, בנורווגיה, בדנמרק. ואם כן, חוזרת אלינו השאלה, כמי שהקימו וחיים במדינת הלאום של העם היהודי, ורוצים שהיא תהיה מדינה יהודית, והמנדט היסודי ביותר של המדינה הזאת הוא לשמש בית לעם היהודי, כלומר, לקלוט כל יהודי שירצה לבוא לך. הרי שאם תהיה עלייה, ובעזרת השם אנחנו מתפללים שתהיה עלייה גדולה, גם מאירופה, גם מארצות הברית, ועדיין נמשכת עלייה, גם מברית המועצות לשעבר, אנחנו מתפללים לעלייה גדולה, העלייה שתגיע מכל מקום בעולם, מאירופה ועד ארצות הברית ואמריקה הלטינית, תהיה עלייה של משפחות מעורבות. אין מציאות אחרת בעם היהודי היום. זאת המציאות. אם אלה הם האחוזים של נישואי התערובת, המציאות של העם היהודי היא של משפחות מעורבות. אנחנו זכינו פה לחיות בסוג של בועה. אבל אם יש לנו אחריות כלפי העם היהודי, וזאת המשמעות של קיומה של מדינה יהודית, וזאת המשמעות של ציונות דתית, שמדינה יהודית תהיה אכן יהודית, הרי שאי אפשר לפתור את ההלכה מהדרישה לתת מענה הולם למציאות הזאת. אנחנו נמצאים בשנת השמיטה, וכולם מכירים את איגרת הקנה ואת הנימוקים שהרב קוק בשעתו נתן לאימוץ היתר השמיטה, שלא הוא יצר אותו, אבל הוא אימץ אותו. חלק מהנימוקים מתייחסים בדיוק לשאלה הרלוונטית לסוגיה שלנו. לא ניתן לקיים שנת שמיטה במצב הכלכלי של החקלאים בארץ ישראל בתקופה שהרב קוק חי בה, בראשית המאה ה-20 בעלייה השנייה. לא ניתן לקיים את היישוב היהודי, ועל כן ההלכה חייבת לתת מענה לעניין הזה. אפילו במחיר האידיאולוגי הנורא של מכירת ארץ ישראל, אתם מבינים על מה מדובר פה? היתר מכירה? מכירת הארץ. זה לא דבר של מה בכך, מי שמתייחס לדברים ברצינות, מי שמתייחס למילים ברצינות. כדי שהיישוב היהודי יוכל להתקיים, ואומר הרב קוק שם, שאם לא נעשה את זה, יתברר שמפעל התחייה הלאומי של העם היהודי מתנהל וימשיך להתנהל בלי קשר עם תורת ישראל. במילים אחרות, אם אנחנו אנשי ההלכה לא ניתן מענה אמיתי לבעיה אמיתית, לאתגר אמיתי, אנחנו אנשי ההלכה הופכים את ההלכה לבלתי רלוונטית. בלתי רלוונטית. לפעל התחייה. מצד אחד אנחנו רוצים שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית, ואנחנו רוצים חקיקה יהודית, ואנחנו רוצים צביון יהודי. כמובן אני לא נכנס לסוגיות של כפייה דתית וכולי, לא זו השאלה. אלא השאלה היא שאלת עיצוב דמותה היהודית של מדינת ישראל. אם ההלכה תמשיך לעסוק בשקלא וטריא פרטנית על כל מקרה אינדיבידואלי, על כל מקרה של יחיד, כאילו אין פה שאלה של הלכות ציבור, כאילו אין פה סוגיה של הלכה לאומית, אם יש מושג כזה, הרי שאנחנו נהפוך את ההלכה, אנחנו אנשי ההלכה, נהפוך את ההלכה לבלתי רלוונטית לחיים המתפתחים והתוססים והמשגשגים במדינת ישראל. העם היהודי ימשיך להתפתח, יעצב לעצמו את זהותו, יבחר לעצמו ערכים ורעיונות ומנהגים, סמלים ותקסים וחגים מתוך המעגל נפלא הזה של תרבות ישראל, אבל ההלכה לא תהיה שם. אני אינני יודע, קטונתי מלנחש מה רוצה הקדוש ברוך הוא. אבל ככל שאנחנו יוצאי בית המדרש, האמונים על תלמוד תורה ועל פסיקת הלכה ועל אורח חיים המונחה על ידי ההלכה, ומעוניינים ומאמינים שמדינת ישראל גם היא, והעם היהודי בכללותו, צריכים להיות לפחות בזיקה של מחויבות לעקרונות ההלכה, לאידאות הבסיסיות של ההלכה, להלכה כמגדירת הזהות. הרי שלא ניתן לצפות שהרצון לכך יבוא רק מהצד האחר, דהיינו מהצד של הזקוקים למענה ההלכתי. אני יכול לומר לכם שהם כבר כמעט התייאשו, ויש מי שיאמר שהמילה כמעט היא כאן לשון המעטה מופרזת. התייאשו מאיתנו. אנחנו באיחור של 20 שנה. וגם לא תהיה עלייה גדולה לישראל עם המפתח הזה, שעכשיו אנחנו מפצלים אותו בין שני בני הזוג, אם המפתח הזה לא יפתח את הדלת. כי רוב הציבור היהודי הפוטנציאלי לעלייה הוא ציבור של משפחות מעורבות. הם לא רוצים לבוא ולהרגיש לא שייכים. הם לא רוצים לבוא ולהרגיש או לדעת שילדיהם לא יוכלו להתחתן באופן לגיטימי, חוקי, בארץ הזאת, כחלק מהשיטה, כחלק מהמערכת. הם לא עולים לארץ כדי לנסוע לקפריסין להתחתן. אין ספק שיש כמה וכמה מכשולים בדרך לעניין הזה. כפי שאמרתי כבר, מי שיושב ומחזיק את המפתח הם באמת אנשי הלכה, בתי הדין, בתי הדין לגיור, ורבנים המנחים או משפיעים על בתי הדין לגיור. ויש גישות שונות מטבע הדברים, והגישות השונות הן לגיטימיות. הן בהחלט לגיטימיות. אנחנו לא מבקשים לבטל את הוויכוח ההלכתי ההיסטורי, מקדמת דנא, מאז ימי הלל ושמאי. הוא ימשיך להתקיים. אבל תוך כדי המשך הוויכוח וההתלבטות, צריך לקבל החלטה. חייבים לקבל הכרעה. כי אי קבלת הכרעה, יש לה השלכות. השלכות קריטיות על הזהות שלנו כמדינה יהודית. אני זוכר ששוחחתי עם אחד הרבנים שבאמת דווקא מבחינה אישית היה מאוד חיובי ונוטה למען הגיור, אבל מלא ניסוסים בגלל המחלוקת. והוא תמיד אמר לי, במצב כזה שב ואל תעשה עדיף. וישבתי לו, אין כאן שב ואל תעשה. ההימנעות מעשייה כאן היא בקום ועשה. אתה לא מחליט פירושו של דבר שהחלטת. יש תוצאות להימנעות מהחלטה. ההימנעות מהחלטה היא החלטה. ואתה נושא באחריות על ההחלטה הזאת של הימנעות מהחלטה. לכן באתי בעצם להבליט כאן את הנושא או את ההיבט הזה של האינטרס הלאומי בסוגיית הגיור. שקלא וטריא הלכתית לכאן ולכאן כבר שמעתם, והדעות מוכרות. מי הרב עוזיאל ועד הרב שמלקס. וכל מה שבתווך, הצופנת פענח ואחרים, יש דעות, והם הוזכרו כאן רבים מהם, אבל שמאפשרות באמת פעולה הלכתית. ואני לא אומר כאן שעת לעשות להשם הפרו תורתך, הגם שניתן היה לומר בהקשר הזה, עת לעשות להשם הפרו תורתך. אבל לא נדרש הדבר הזה, כי אפשר במסגרת התורה ובמסגרת ההלכה לתת מענה מקיף לעניין הזה. אנחנו שומעים על רעיונות למשל לגבי גיור ילדים, לגיור קטינים, גיור תינוקות. יש רבנים שכבר אמרו את דעתם בצורה ברורה ומובהקת, שגיור ילדים לא זו בלבד שהוא אפשרי בקלות יתרה על פי ההלכה, מפני שילדים מתחת לגיל מצוות אינם צריכים לקבל עליהם מצוות, אז אין עניין של קבלת מצוות. אפשר לגייר על דעת בדין, כמובן ברצון ובהסכמת ההורים. הרב רבינוביץ', הרב נחום רבינוביץ', ראש ישיבת מעלה אדומים, לא רק כתב ואמר, אלא גם עשה מעשה רב. הוא עמד בראש בדין לגיור של ילדים, וגייר ילדים בלי לדרוש את גיור ההורים שלהם, בלי לדרוש ללכת לבית ספר תי, וכן הלאה. אבל היום אנחנו שומעים רעיונות שאומרים, נגייר ילדים מתחת לגיל מצוות, אבל רק בבתי ספר דתיים. יש ילדים לא יהודים בבתי ספר דתיים, אני חייב לומר, מספרם כאלף. בכל מערכת החינוך הדתית יש כאלף ילדים מתחת לגיל מצוות שאינם יהודים. ויש עוד כ-600 בתיכון. כלומר, מעל גיל מצוות. 1,600 בסך הכל. אבל ילדים, בהגדרה הלכתית, קטינים, קטנים,
כאלף.
אז הבה נסתפק בזה ונעודד על ידי כך שנגייר את הילדים האלה, את ההורים של הילדים שלומדים בבית ספר לא דתי, לשלוח לבית הספר הדתי, כי הם יראו ששם מתגיירים יותר בקלות. אם כן, זה שיקול, אבל צר לי לומר שאין לו ולמציאות ולא חלוט. אנחנו צריכים לגייר 100,000 ילדים, לא 1,000 ילדים. ההורים של 99,000 האלה לא ישלחו את ילדיהם לבית ספר דתי. לא ישלחו את ילדיהם לבית ספר דתי. ספר לי, רק השבוע ערכנו כנס בנושא הזה בבית מורשה, וסיפר, דיבר שם גם הרב רבינוביץ', גם הרב צפניה דרורי, והרב צפניה דרורי מספר שיש לו איזה ילד בקריית שמונה, שההורים רצו שהוא יתגייר, האמא לא יהודיה והיא איננה מתגיירת, והם פנו לרב צפניה דרורי, ורב צפניה דרורי התחיל ללמוד עם הילד. הילד לומד בבית ספר חילוני, ורב צפניה דרורי התחיל ללמוד עם הילד, חברותה, והוא מספר איזה ילד מתוק ויודע ותאב דעת ורוצה ללמוד, ובאמת דרשת בר מצווה והכל, ופשוט תענוג. והוא גם מספר מה הוא לומד בבית הספר. הוא לומד תורה, הוא לומד תושב, הוא לומד היסטוריה יהודית, הוא לומד ציונות, הוא לומד חגים, הוא יודע, הוא רוצה. שאל הרב צפניה דרורי את הילד שאותו הוא מגייר, האם אתה רוצה לעבור אולי לבית הספר הדתי? משיב לו הילד, לא, בשום אופן. אז רב צפני שואל, מדוע? אומר הילד, מה פתאום, יש לי חיים טובים בבית הספר, הוא לא רוצה לעזוב אותה. יש כנראה עוד סיבות, אבל זה מה שהילד אמר. ואומר הרב צפני הדרורי, הוא אמר את זה השבוע, הוא אומר, וכי אני לא אגייר את הילד הזה רק בגלל שהוא לא לומד בבית ספר דתי? הוא כל כך יהודי, הוא כל כך רוצה, הוא כל כך מתוק, הוא כל כך, באמת, מה, אני אדחה אותו? זה בדיוק הסיפור של תמנע. אתם מבינים שאנשים שכל כך רוצים להתחבר אלינו ומרגישים חלק מאיתנו, אם אנחנו דוחים אותם, הכעס המצטבר, העלבון, עוגמת הנפש, יכולה להיות מנותבת למקומות מאוד מאוד לא רצויים. אבל למה לעשות את זה? הרי מדובר באחים ואחיות שלנו. כפי שאמרתי קודם, איזה שמות משפחה. באמת מדובר באחים ואחיות שלנו. היה מקרה שאני יכול לספר לכם, סיפר לי הרב אביאור. הרב יוסף אביאור. על ראש ישיבה בבני ברק. שהוא ניצול שואה. הוא היה ילד, נער, בתקופת השואה, והצליח להינצל, הגיע לארץ, למד בישיבות בארץ, וברבות השנים גדל בתורה, והיה לראש ישיבה ידוע בעיר בני ברק. היה לו אח, והאח הזה, בנסיבות הימים ההם, לא הצליח להגיע לארץ, אלא התגלגל מזרחה לברית המועצות, וחי שם, ונסע שם אישה לא יהודיה, והיה קומוניסט טוב, ובמשך כ-50 שנה לא ידע אם אחיו חי או לא, ובסופו של דבר הם התוודו אחד לשני, והאח הגיע לביקור בארץ אצל ראש הישיבה עם אשתו הלא יהודיה. כשהם נפגשו, כמובן אחרי החיבוקים והנשיקות והבחיות, ראש הישיבה זימן שני רמים מהישיבה שלו, ואצלו בסלון, בתוך דקות, גייר את אשתו של אחיו. ושאלו שם בישיבה, מה הכיצד? כלומר, איך יכול להיות? אז הוא אומר, יעלה על הדעת שאח שלי יהיה נשוי לשיקסה? ואומר לי הרב אביור, ושמעתי את זה אחר כך מהרב דרוקמן גם כן, אומר לי, אם הם היו, ואני אומר לא הם, אנחנו כולנו, אם אנחנו היינו מתייחסים לכל האנשים האלה כמו אחים שלנו, אנשים שנשואים או ילדים של האחים שלנו, אולי אנחנו צריכים ללכת בעקבות מעשה רב של אותו ראש ישיבה בבני ברק. ואני רוצה לומר לכם שאנחנו מחמירים הרבה הרבה יותר. אנחנו כל כך מחמירים, ואני אומר אנחנו, נדבר עליי אישית ועל המערכת שתחת אחריותי, המכון ללימודי היהדות, שמחנך היום את הרוב המוחלט של המתגיירים במדינת ישראל, במסגרת המכון הממלכתי לגיור, כולל קורס נתיב בצהל וכולל האגף האזרחי. מתוך כ-2,000 סדר גודל מתגיירים בישראל, לא כולל אתיופים, מתוך כ-2,000 מתגיירים בישראל, כ-1,800 הם בוגרי המכון הזה, בוגרי המכון שלנו. ואנחנו במכון הזה, הן באגף האזרחי והן באגף הצבאי בקורס נתיב, מלמדים, באמת יוצאים משם אנשים מלומדים יותר מכל אזרח ישראלי ממוצע בוגר 12 שנות לימוד. הם יודעים הלכה לפרטי פרטים. הם מפתיעים את הדיינים, לפעמים דיין שואל את המתגייר או את המתגיירת, אני נדהם לפעמים מאיזה שאלות שואלים. מוקצה מחמת חסרון כיס, מה זה? את המתגיירים. אני מאמין שפה כולם יודעים מה זה מוקצה מחמת חסרון כיס, אבל לא כל ישראלי, וגם לא כל בוגר החינוך הדתי, יודע מה זה מוקצה מחמת חסרון כיס. זה באשר לשאלות בהלכה, איך מכשירים בשר או עוף, אבל גם שאלות באמונה, גם שאלות באמונה, תשמעו שאלה של דיין בבית הדין. לו יצויר, שואל הרב את המתגיירת, לו יצויר שלא היינו מצווים במצוות שבת, לשיטת הכוזרי, האם היית שומרת שבת? לו לא היינו מצווים, לשיטת הכוזרי, האם היית שומרת שבת? אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים? ערכתי פעם אחד הרבנים החשובים בקורס נתיב, ונכנסנו לשיעור, רצה לשמוע שיעור, אנחנו נכנסים לשיעור, ועוסקים בדיוק בדיני בורר. והמורה מלמד כל הלכות בורר, ואיך לאכול דג בשבת, והפסולת מתוך האוכל, אוכל מתוך הפסולת. יצאנו מהשיעור, שואל אותי אותו רב חשוב, אומר לי, תגיד, אתם השתגעתם? שואל אותו, למה? אומר, מה המתגיירים צריכים ללמוד את זה? זה מה שהם צריכים ללמוד? זה הבסיס? מה הם צריכים ללמוד? הם עושים פה סמיכה לרבנות? אמרתי לו, אם הם לא ילמדו את זה, הם לא יעברו את הגיור. כי בבית הדין ישאלו אותם. בשבוע שעבר, ערכתי שוב את סגן שר הדתות, סליחה, את ראש מערך הגיור, הרב יצחק פרץ, ואת מנהל אגף הגיור והצוות שלהם, בקורס נתיב, גם בקריית מוריה וגם בכפר ציון. חצי יום בילינו עם החיילים. אמרתי, תיכנסו לראות תפילה. החבר'ה בדיוק מתפללים תפילת מנחה. לא יהודים, כולם לא יהודים, בדיוק מתפללים תפילת מנחה. והרב פרץ עומד ככה בסוף 8 שורות, סליחה בלי השוואה כמובן, והוא מתבונן. חבר'ה מתפללים, חבר'ה אומרים אשרי בעל פה, לא מסתכלים בסידור, אומרים אשרי בעל פה, עלינו בעל פה, תפילת עמידה הם קוראים, כל ה... אתה לא רואה עליהם שהם לא דתיים, שהם לא נולדו כאלה, וזה בסך הכל אחרי חודשיים של לימודים. מי היה מאמין? זה נס, זה פשוט נס. זה הרי לא דבר שהוא מובן מאליו. אנשים לא בקלות משנים אורחות חיים, אמונות, זהות, התנהגות. והוא אומר לי, כל מה ששמעתי, כל הלעז שהוציאו, כל השמועות, אומר לי, טוב מראה עיניים, שיניתי את דעתי ב-180 מעלות. כך אמר הרב פרס בשבוע שעבר, ראש מערך הגיור. שהוא יהודי חרדי, שהוא היה ראש לשכתו של הרב עמר. אתם מבינים מה? מקומות שמהם באים אנשים ומתבוננים ומתייחסים לדברים הללו. אני לא רוצה להכביר בדברים. אני נגעתי בעיקר בהיבט העקרוני הלאומי. אני אומר, המציאות של מדינת ישראל כמדינה ריבונית, לראשונה מזה 2000 שנה, מדינה יהודית ריבונית, עם אחריות לאומית לעם היהודי, באשר הוא שם, אל הנער באשר הוא שם, לבל ידח ממנו נידח, זאת המטרה והמשמעות של מדינת ישראל בראש ובראשונה, בתשתית, חוק השבות, ואחר כך, חינוכם של היהודים באמת להעמקת הזהות ואורח החיים היהודי והתודעה היהודית וכן הלאה. אז זה קודם כל מההיבט הזה הלאומי. לא ייתכן שהמהפכה הזאת של הקמת מדינה יהודית לראשונה אחרי 2000 שנות גלות לא תותיר שום חותם על האופן שבו אנשי הלכה חושבים ופוסקים בך. הקמת מדינה יהודית היא מהפכה בסדר גודל לא פחות מאשר המהפכה של רבי יוחנן בן זכאי אחרי חורבן הבית, תן לי יבנה וחכמיה. מיהדות שהייתה מרוכזת מסביב למקדש וכולי, ולא נפרט כאן את אורח החיים היהודי בתקופת הבית, ברמה של כל פרט ופרט מהיהודים, למצב שבו העם היהודי מרוכז מסביב לתלמוד תורה ולבית הכנסת ולשינוי רדיקלי של 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 פרצופה של היהדות בפועל בחיים הריאליים. כן, זה בסדר? אם כן, אני אומר, החורבן גרם לשינוי דרמטי באופייה של היהדות, וגישתו הגאונית והאחראית ומלאת ההשראה עם רוח הקודש של רבי יוחנן בן זכאי להציל את היהדות ואת העם היהודי באמירה הזאת, תן לי יבנה וחכמיה, חוזרת בעידן הזה של הקמת מדינה יהודית ריבונית והתכנסות רוב היהודים למדינת ישראל. רוב היהודים. יותר ויותר. בעוד 10 שנים אנחנו כבר נהיה רוב העם היהודי כאן בארץ. גם בזכות הילודה, ברוך השם, גם בזכות העלייה, גם להוותנו בזכות ההתבוללות בחוץ לארץ. אבל השאלה, איזו מדינת ישראל תהיה פה? איזה עם יהודי יהיה פה? ואני מקווה שאנחנו כולנו, גם אלה שלא מסכימים עם הגישה שהבאתי לידי ביטוי כאן, ולא רק גישתי האישית, אני מייצג כאן יותר, גם אלה שאינם מסכימים, יחלקו מתוך כבוד, אבל ייתנו כתף וישתפו פעולה מתוך תחושת אחריות קולקטיבית של כולנו לגורלה של מדינת ישראל וגורלו של העם היהודי, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. תודה. יש עוד כמה דקות, אם תרצו אני מוכן לענות על שאלות. בבקשה. חזקה עליך שתעשה את זה, כמו יש.
רגע, אני רוצה לשאול שאלה מתודית. כי בעצם אני מפעיל את המתודה, הבאת הסטטיסטיקה מסוימות, ואז עושה איזו טיפולוגיה. עכשיו, 100,000 אנשים גויים שצריך להתגייר, ואז המחדש על קרקשר, או כל מיני כאילו... עכשיו, הטיפולוגיות האלה ודאי קיימות. קיימות גם טיפולוגיות נוספות. למשל, אשתי עובדת במעבדה במחקר מדעי הטבע. בשנה שעברה היא קיבלה זמן לחתונה, היא בחורה גויה שמתחתנת עם בחור יהודי, והיא מסרבת להתגייר, בכל פעם, היא מסרבת להתגייר לחלוטין, היא חושבת שזה לא רציני, שזה, היא לא קיימה, היא לא מוכנה לעשות שקט בנפשה, היא לא מאמינה, היא לא מוכנה לעבוד את הדין ולהגיד את זה. עכשיו, זה גם טיפולוגיה. יש גם אחרים שמתגיירים בשם, נקרא זה רווח החברתי, כלכלי. אז מה שעוד, אני חושב שזה יהיה עשר טיפולוגיות, כולם קיימות. והעבדה מבאס, כמה שהיא ציינת טיפולוגיה לא רומנטית, שאני גם מגיע בתדים באותו רגע, ועובד עצב רוח טהרה, כי אני אמרתי לו, הרי יומיים לפני לא קיים מצוות, יומיים אחרי כן לא קיים מצוות, אז מה פשוט הסבירה לגבי כוונתו משם? אבל לא, בכל רגע, אבל יש רוח טהרה, אני מניח שיש כאלה. אני מניח שגם כאלה שאני צודק לגביהם, שיום לפני, יום אחרי, וגם משלם את זה אותו דבר. השעה הכלית פה היא לא ממש 100,000, השעה איך לחלק את זה בין הטיפולוגיות השונות, או אני אגיד מה אחרת, הילד כאן 8, אני בטוח שהדמות פגש ילד כזה, אבל אני לא יודע אם זה פייר להסיק מילד אחד כזה, 99,000 מהכירים, כי אני מניח שלא כולם הם בדיוק עומדים בסטנדרט הזה, ולכן במישהו מקום, או אני אגיד את העולים מ... אני בטוח שעולים מאמריקה או אמריקה הלטינית, יש שם הרבה משמעות מורבות, אבל מספר עולים הוא מספרים די זומים. אני חושב שמדברים, אני שמעתי ברדיו שבוע של 4,000 עולים מצפון אמריקה בשנה מאוד מבורכת, שמתוכם אחוזים לא מבוטלים אורתודוקסים. אז כאילו איזו בעיה, אין ניתן מעבר ל... יש מספר גדול, ואחר כך יש איזו טיפולוגיה, נצא לשוב לשומע הרושם שזה נותן את כל המספר, שבעצם אני מניח שזה מצטעים בין...
כן, אני מאוד מודה לך על השאלה, היא באמת שאלה חשובה, כי היא תסייע לי להבהיר עוד נקודה לגבי עוצמת המחלוקת שביניהם. ראשית לגבי המתודולוגיה, כן, השימוש בדוגמאות פרטיות כאלה ואחרות הוא לשם אילוסטרציה בלבד. ודאי שאין מסיקים מסקנות מהמקרים הפרטיים האלה. כנגד כל מקרה פרטי כזה אפשר להביא 10 מקרים אחרים השוללים אותו, וגם זה לא אמת מידה ראויה להסיק מסקנות כלליות. אם כן, הסיפורים שאני מביא הם לשם, כן, לתפארת המליצה, הם אילוסטרציה לעניין לטובת השומעים. אבל לעצם העניין, המחקתי נוקבת מאוד, מפני שאני, ואני אומר אני, זה לא רק אני, זה אלה שמחזיקים בעמדה הזאת. אני יכול לומר שזה אנשים כמו הרב רבינוביץ' וכמו הרב רעם הכהן, גם כן שלאחרונה התבטא באופן מאוד מאוד ברור בנושא של גיור ילדים, ושל רבנים רבים אחרים, אני לא חשוב כרגע להזכיר שמות, של פוסקים גדולים שצוטטו כאן, כן, בהרצאה הקודמת ואולי בהרצאות קודמות. אני אינני מודד את השאלה הזאת באמת המבחן, באמת המידה של כמה מצוות הם שומרים, לפני, אחרי וכולי. אני לא סופר להם את המצוות. אני חושב שיש פה שני עקרונות חשובים. ואני שומע גם מפוסקים בני זמננו ממש, ושוב לא אחזור על השמות, אבל רק השבוע הרב רבינוביץ' חזר על זה בפומבי בכנס, שהרצון להצטרף לעם היהודי ולהיות חלק מהעם היהודי הוא הגורם המכריע בגיור, מבחינת עמך מי הוא הגורם המכריע. רצונם להיות כמו כל היהודים, ואנחנו גם מכירים שגם תשובה אצל משה פיינשטיין בעניין הזה שמשתמשת בנימוק הזה שהוא הסתייג מגיור, וגישתו ביחס לגיור באופן כללי ידועה. אבל יש פה עניין של הרצון להיות חלק מהעם היהודי. אני לא מזכיר כאן את זרע ישראל, שהוא גם שיקול, ואתה ודאי תעסוק בנושא הזה. כן, המעמד ההלכתי של המושג הזה שפתאום הפך להיות מאוד פופולרי. אז אם כן, יש פה המרכיב האחד העקרוני הראשון של רצון להשתייך לעם היהודי. רצון להשתייך לעם היהודי זה לא רק להיות אזרח מדינת ישראל. זה עניין של זהות, של תחושת השתייכות לקולקטיב היהודי העולמי, העם היהודי. לדורותיו. זה אומר גם זיקה לתרבות ולהיסטוריה. זה אומר שהעם היהודי על כל מה שהוא יצר הוא הדבר שאליו אני רוצה להיות שייך. אני אקיים יותר, אני אקיים פחות, אני מקיים מתוך מניע דתי או אמוני או מתוך מניע לאומי תרבותי, יותר, פחות. ודאי שיש את כל המנעד הזה של עמדות בקרב העולים המתגיירים או המועמדים לגיור, אבל הרוב המכריע, וזה נבדק במחקרים שוב ושוב ושוב, רואה את עצמו כחלק מן הקולקטיב היהודי, מן העם היהודי, ומקיים בפועל מרכיבים של מסורת יהודית. מקיים גם כשהוא עוד לא התגייר, הוא מקיים בפועל מרכיבים של מסורת יהודית, חגים וכל מיני, יש לא יהודים שמדליקים נרות שבת, שעושים קידוש, יש כאלה שלא, בוודאי. אני אומר, אבל הם דומים למנעד של החברה הישראלית, החילונית מסורתית לגווניה, ואין דבר כזה שהם מרוקנים לחלוטין ממצוות, מכל קיום מצוות. עכשיו, מה זה בדיוק המוטיבציה שלהם? איך מודדים את האמונה? זה מאוד מעניין שלמעלה מ-70%, נדמה לי 75 או משהו כזה אחוז, במחקר האחרון, שאינם יהודים, והם אומרים שהם חילוניים, הם מגדירים את עצמם חילוניים, הם אומרים שהם מאמינים באלוקים. חילונים שמאמינים באלוקים. כך הם אומרים. הם מעידים על עצמם, בלי קשר לגיור ובלי רצון. הם אומרים את זה לסוקרים, לחוקרים שמראיינים אותם, במחקר עומק של ראיון של שעה שלמה עם 1,200 נשאלים. כן? אז חילונים שמגדירים את עצמם חילונים ומאמינים באלוקים. שומרים מצוות? לא, לא שומרים מצוות. לא רוצים לשמור מצוות. מה אתם כן עושים? כן, אנחנו חוגגים פסח, יום כיפור אנחנו הולכים לבית הכנסת, אנחנו צמים, אנחנו עושים קידוש בשבת וכולי, כל מיני דברים כאלה. לא, אבל הם לא שומרים מצוות. ולא אמרתי עדיין שום דבר על מצוות שבין אדם לחברו, שאנחנו שכחנו שגם הם חלק מהמצוות. ולא אכנס כאן לכל הסוגיה של מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה, כי כבר אמרתי שאתם כולכם חכמים, כולכם נבונים, כולכם יודעים את התורה. הסוגיה הזאת הרבה יותר מורכבת מההגדרות הדיכוטומיות של דתי חילוני, מאמין לא מאמין, מקיים מצוות לא מקיים מצוות, ההגדרות האלה לא תופסות, לא ממצות את המורכבות של המציאות של האנשים האלה. זה הרבה יותר מורכב. ולכן העמדה שלי בתשובה לשאלה שלך היא שאכן כן, אנחנו צריכים, כל מי שרוצה מקרב האוכלוסייה הזאת, זרע ישראל שחיים איתנו כאן בארץ, אם הם רוצים לגייר, כי הם איתנו, כי הם חלק מאיתנו, כי הם תופסים את עצמם כך, כי הם בפועל חיים כמו יהודים, לא כמו בבני ברק ולא כמו בקריית משה, אבל והאלטרנטיבה היא שאם נדחה אותם הם לא יהיו יהודים, ותתחזק ותתגבר אצלם תודעת הנבדלות, ואנחנו ניצור כאן עוד מיעוט עוין עם מטענים שליליים שבקואליציות כאלה ואחרות לא רוצה לשער לאן זה יכול להביא אותם. אבל אני לא מדבר על הסכנה הזאת, אני מדבר מתוך המניע החיובי של אהבת ישראל, של דאגה ואחריות לבל יידח ממנו נידח, של תחושת אחריות לעם היהודי ולמדינת ישראל.
אני רוצה להוסיף מילה בתשובה לשאלה של הרב ליכטנשטיין. אני לא בטוח שאני מדבר באותו ביטחון כמו שאתה מדבר. אני חושב שהיום של הרב ליכטנשטיין מייצגת את הלוז של הכאב של הבעיה הזאת ושל של הקושי שלה, של מן הדרמטיות שאפשר לחשוב עליהם בהיסטוריה של העם היהודי. אבל בכל זאת אני רוצה להיות סניגור של העמדה שבעד הגיור. זאת אומרת, יש כאן בעצם איזושהי אמירה של קבוצה של בולטת של חכמים שאומרת שאנחנו מכירים במציאות שחלק גדול נורות מהעם היהודי אין לפעמים מצוות. אנחנו מכירים בזהות היהודית של מדינת ישראל, למרות היא אותה לא זהות הלכתית. אנחנו בעצם מעמידים את המנגנון של ההלכה לרשות העולם היהודי הזה בצורך מנגנון של הצטרפות, אם אפשר לומר, לברית הגורל היהודית, אם לא לברית היהוד היהודית. לא בהתלהבות, אולי בכאב, אבל זאת המציאות. וכל אפשרות אחרת, גם אם לא תיצור, לא רק תיצור מיעוט, כמו שאמרת בצדק, מיעוט, אלא תיצור פה, בעצם תבטל את משמעותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. אז אני חושב שיש כאן לא רק, אני לא כל כך, זאת אומרת, אני בטוח, אני חושב שיותר, צודק בזה שאתה אומר שיומיים אחרי כן, למרות שהם יודעים להתפלל יפה מנחה, סביר להניח שחלק גדול מהמתגיירים, יומיים אחרי כן כבר לא התפללו מנחה. אבל בכל זאת אני חושב שמה שהרווחנו בתהליך הזה של הגיור, זה אמירה שאומרת שזאת התפיסה שאנחנו מבינים מה זה יהדות. עכשיו אתה מצטרף לעם יהודי, ואתה בסופו של דבר באופן עמוק לא מקבל את זה לעצמך, אבל אתה מקבל לעצמך את ההבנה שהתפיסה של היהדות המסורתית היא שזאת היא היהדות. ובמציאות שבו רוב היהודים לא מקיימים מצוות, השאלה היא, כפי שאמרתי, השאלה היא אידיאולוגית. האם אנחנו רוצים להתכנס לתוך עצמנו ולהגיד, אוקיי, שאר היהודים אין מה לעשות, עם כל הכאב הם מחוץ לה, וגם אם יהיו רוב נישואי תערובת במדינת ישראל מאוד שני דורות, אין לנו אחרים לזה, או להגיד, אנחנו מקבלים בכאב את המציאות שיש, למרות שאנחנו גרים בחדרים נפרדים, אנחנו עדיין באותו בית, במובן מסוים, יש לנו איזשהו קורת גג של ברית הגורל היהודי.
סליחה שקידק, אני לא שאת, כאילו, אני לא יודעת ילדה. פשוט קידק אותי לפי איזשהו תפיסה מראש. אני סך הכל אמרתי, יש עיוות מתודי.
חמידים זכים, לא מדין חמידים.
סך הכל אמרתי, יש לי שם מתודי, אם מציינים איזה, נותנים מספר, אחרי זה נותנים דוגמה, נמצא בידי השומר, אתה רואה שהמספר, שהדוגמה התורד את כל המספר. כדוגמה, נתתי עובדה שהרבס נתן לי תמונה מאוד רומנטית, ואני נתתי לו תרחיש אחר. לא הבאתי עמדה, אני בא נגד אותו תרחיש, רק הבאתי עמדה שזה קיים.
לכן גם, אני לא רוצה רגע להביע את הדתי בנושא הזה, ויש לי מעמד, לא לדאום את העמיק, את עמיק לפעמי הרגע. אני כן, כן, שאל אבל, אם בצלימת הבעיה כבר שהתבוללות, וכתוב שדבר לא כל מתגלו, אני מבין שהמספרים מהצלויות אלפים בודדים, נכון?
עד כה.
עד כה, כן. אז ממני למרת, אני לא חושב שגם את הבעיה הייתי לרחמותויים, כי לא אני מגיע באמת את כל המאה אלף, אז היה שכל אחד, ואני מבין...
אנחנו לגייר בו בעזרת השם כל המאה אלף.
אני חושב, חלקם יותר מאמינים ויותר כנים ממה שאנחנו... לא חושב שכולם מהמקום שלנו, שבו רק יצא לגיור ונתגרו, חלקם באמת מאמינים בתפיסותיהם. הוא יודע שמפתור לבעיה, כי יישארו את כאלה שמסתובבים להתגייר ורושם עוניינים, מספיק אדם כי לא רוצה לעשות מילה כי זה כואב לו, וזה לא מספיק שהוא לא שלא יוצא. אני מאוד אתרק למה שיצאת קודם על המתח הזה, ואני מסכים איתו, אבל שוב, לא עזר באתי גם כרגע. אני כן חושב, וכתבתי זה בעבר, אם בתי הדין עושים לגייר בעמדה שאיבדת, כמו של רבינוביץ' וכהן, שיגידו את זה. שלא יגידו, אין כבר, יש כבר מצוות. שיגידו שאנחנו כבר מגלו, שיגידו יש פוסקים, יש הרבה דעות כאלה בהלכה, ושיגידו את זה בפעם הלב, ולא שיגידו אחד בפה, אחד בלב. זה אני לא מקווה.
טוב, זמננו תם, אז אני אומר משפט אחרון אחד בעניין הזה, שלא מדובר פה בגיור ללא קבלת מצוות, אלא מדובר פה בפרשנות של המושג קבלת מצוות, ושוב, אין זמן כאן להאריך בעניין הזה, וכן מדובר על הבדלי שפה, על הבדלי שפה. כלומר, אנחנו הרבה פעמים, כפי שאמרתי קודם, נוטים לעשות דיכוטומיות, דתי לא דתי, מאמין לא מאמין, שומר מצוות לא שומר מצוות, כשהמציאות הרבה יותר מורכבת, ואם נשתמש, אם אנחנו שואלים את המועמד או את העולה, אתה רוצה להתגייר, והוא תופס את השאלה הזאת ככניסה לקהילה דתית ולדפוס חיים מסוים דתי, עם אמונות הצהרתיות דתיות כאלה ואחרות, אז הוא אומר לא, אני באמת לא מאמין, ואני לא שומר מצוות, ככה הוא תופס את זה, כי אנחנו משקפים לו את זה כך, כן? ולכן אני לא רוצה לעשות שקר בנפשי, והגיור הוא טקס דתי, ולכן אני לא רוצה להתגייר, ויש לא מעטים כאלה שבאמת מתוך כנות וישרות אומרים את הדבר הזה, ואני מכבד את זה. אבל גם על זה אנחנו לוקחים אחריות, כי אנחנו אשמים בזה שהם תופסים את היהדות באופן הצר הזה, שאנחנו משקפים להם. אילו הם היו מקבלים מאיתנו תפיסה רחבה ועמוקה יותר, מורכת יותר, רבגונית, רב-ממדית יותר, של יהדות שאליה מתגיירים, כן, ברוח הגותו של הרב קוק זצ"ל, כן, אני מביא רק כדוגמה של עומק ומורכבות, אז לא היו כל כך רבים שהיו אומרים, לא, אני לא רוצה לעשות שקר בנפשי. כבר, מניסיון אני אומר את הדבר הזה, אחרי ששוחחתי עם אנשים כאלה שאמרו את זה, אמרו, אני לא מבין על מה חלקנו קודם, אנחנו רוצים את זה. אז יש פה פערי שפה, פערי שפה משקפים גם פערי השקפות וגישות, אבל זה בוודאי גם שפה שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו. תודה רבה וישר כוח גדול.
תודה רבה לפרופסור בני שלום. אנחנו נעביר את מידה של סדר, בשעה 12 שבוע של הרב משה עוזר לישראל המעמד ההלכתי, וההרצאה הזו הייתה הקדמה מצוינת לדיון שיהיה בשעה 14:00 אחרי שמילת מזכה בבית המדרש.